trop שוב.
הפעם הקודמת
דיברתי על הוויכוח המתמשך בשאלה אם מה משמעותה של מסורת. האם אנחנו בעצם אמורים לתפקד כצינורות חלולים שמעבירים את התורה כמו מקל במרוץ שליחים, או שלצינור יש איזשהו ערך מוסף, זאת אומרת הוא מאבד את התורה שעוברת דרכו, הוא משכלל אותה, מרחיב אותה, מפרט אותה ומעביר אותה הלאה. אמרתי שזה כנראה היה המוקד של הסערה באותו היום, כשהדיחו אותה בן גמליאל ורבי אליעזר נידו בתנור של אחנאי, שרבי אליעזר, שהיה בעצם דגל בתפיסה של הצינור החלול, כן, לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, בור סוד שלא מאבד טיפה, יש כל מיני מקורות שרואים שזאת הייתה גישתו של רבי אליעזר, נכנס לאימות מול החבר שלו, עמיתו, רבי יהושע, ותלמידיו הצעירים יותר, רבי עקיבא, רבי אלעזר בן עזריה, ושאר הדור השני של יבנה, סביב השאלה הזאת. בעצם לא הצליחו להכריע ויכוחים הלכתיים שהיו ביניהם, אמר, דיברתי, קשרתי את זה קצת לבית שמאי ובית הלל, כיוון שברגע שאתה מסתמך על מסורת, אין לך שום דרך לצאת ממחלוקת. כי כל אחד מביא את מה שהוא שמע, ואין מקום לדיון. זאת אומרת, זה מה שאני שמעתי, זה כנראה מה שניתן למשה בסיני, ואין על מה לדבר. עכשיו, השני יש לו מסורת הפוכה. מה עושים? זאת אומרת, יש ויכוח. הצבעה היא לא אופציה, דיברתי על זה שזה רוב כמותי או איכותי, אבל אני חושב שפה זה לא בהכרח הבעיה, כי אני שואל אם רבי אליעזר שמעו אותי במובן של מבית שמאי, או שמעו אותי במובן של מנודה. אלא הדיון באמת היה, האם אפשר לשאת ולתת על האמת? זאת אומרת, כן.
לכאורה, אם השאלה היא, מה ההנחה היא ששני הדברים, מסורת למשה למסיני, אז המסקנה צריכה להיות שאחת המסורות השתבשה, אבל לכאורה דווקא רוב כמותי יכול להיות אינדיקציה מסוימת לגלות את האמת.
כן, אבל כל אחד משוכנע שהוא לא השתבש. מה שהרמב״ם כותב, שדבר שהוא מסורת מסיני, אף פעם לא נפלה בו מחלוקת. אז כל אחד משני הצדדים בטוח שאם הוא קיבל מסורת, זה בטוח הדבר הנכון, והשני משובש. אז הוא לא מוכן לעשות על זה הצבעות.
לא.
אני צודק, מה זה הצבעות? זה כמו, כן, הסיפור על הקוצקר. הזכרתי את זה, הסיפור על הקוצקר ידוע. שהמדרש אומר שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם, אז הוא התייעץ עם האמת, השלום והצדק. אז הצדק והשלום היו, הקדוש ברוך הוא, צדק היו בעד נדמה לי, והשלום והאמת היו נגד. ואז הקדוש ברוך הוא השליך את האמת לארץ, שכתוב ותשליך אמת ארצה, וברוב דמוקרטי של שניים נגד אחד החליטו לברוא את האדם. אז קוצקר שואל, למה השליכו את האמת לארץ? יכלו להשליך גם את השלום לארץ. למה דווקא את האמת? זאת אומרת, אם הם משליכים את השלום והאמת הייתה נשארת למעלה, אז היה רוב של שניים נגד אחד נגד האמת, אבל נגד האמת לא מועיל רוב. אז במובן הזה, כן, דיברתי גם על בהקשר אחר, על סיפור על רבי יונתן אייבשיץ, שכן, עם הכומר, שאומר לו, למה אתם לא הולכים איתנו? הרי אנחנו הרוב. אז הוא אומר שאני הולך אחרי הרוב כשאני בספק. אם אני לא בספק, אז אין דין ללכת אחר הרוב. כן, כמו חתיכת בשר שאני מוצא בשוק, ורוב החנויות הן טרפות, אבל חתיכת הבשר היא עם פלומבה של כשרות. אז מה אני אמור לעשות עכשיו? אמור להניח שהבשר הוא טרף כי רוב החנויות הן טרפה? לא, כי אם אני לא בספק, אני לא הולך אחר הרוב. רוב זה כלל שמכריע ספקות. עכשיו, אם כל אחד שמחזיק בעמדה משוכנע שהוא צודק, אז לא אכפת לו אם הרוב יצא נגדו בהצבעה, הוא לא יהיה מוכן לקבל עליו את הדין. לפחות מצד רבי אליעזר זה מפירוש מה שהיה. זה ברור שזה מה שהיה שם. מהצד השני זאת שאלה. האם הצד השני מראש היה בעד דמוקרטיזציה, או שהגיע למסקנה שאין ברירה וצריך לעשות את זה? אבל מצד רבי אליעזר זה ודאי היה ככה. הוא לא היה מוכן לקבל את הרוב שכנגדו, כי הוא אמר, אני צודק. מהשמיים הוכיחו כמותו, והוא הביא גם ראיות. אמרתי שזה התחיל בזה שהוא הביא ראיות, כל... איך זה לא שם, הוא הביא כל טיעונים שבעולם, משהו כזה, ולא קיבלו ממנו. ואז בעצם היסוד העקרוני של האימות היה בשאלה האם אפשר לשאת ולתת על האמת. או האם האמת היא באמת אמת שמימית או אמת אנושית במובן מסוים. עוד מעט אני, זה הנושא שלי היום, אז אני אחדד את זה קצת יותר. ורבי אליעזר אומר, אני אומר לכם את העובדות. זה מה שקיבלתי מרבותיי ורבותיי מרבותיי עד משה רבנו בסיני. לא מעניין אותי כל הפלפולים שלכם. והוא לא היה מוכן לקבל את דין הרוב, ולכן נידו אותו. וראינו את זה אחרי זה בסיפור מסכת חגיגה גם, שהוא שאל מה שבת שני הייתה, ומה התחדש בבית המדרש, הוא מאוד, כן, אז רבי יהושע מאוד התלהב מהדמוקרטיזציה שקרתה שם, אבל רבי אליעזר אמר לרבי יוסי בן, שהוא המציא את הגלגל. זאת אומרת שבעצם, הרי אם היו שואלים, הם דנו והגיעו למסקנה שהמון הוא מואב מעשרים בשביעית. הוא אמר להם, זה הלכה למשה מסיני, יכולתי להגיד לכם את זה. אתם מפלפלים שמה, מנסים להגיע להלכה הנכונה, כשהעובדות אצלי, פשוט יכולתם לבוא ולשאול. רואים את זה לכל אורך הדרך, שזה בעצם היה, זאת בעצם הייתה כנראה נקודת המחלוקת. בסופו של דבר אמרתי ככה בקצרה בסוף, שהמחלוקת הזאת לכאורה הוכרעה לטובת התורה של מסע ומתן, לא התורה של מסורת, של רבי אליעזר ורבן גמליאל. רבן גמליאל בעצמו חזר בתשובה, לכן החזירו אותו חזרה לרוטציה של הנשיאות. אבל רבי אליעזר נשאר מנודה.
אז מה המעמד של מה שנמסר מסיני?
מה?
המסע ומתן בסוף אמור לקלוע למה שנמסר בסיני, לא?
מנסה, אבל אם יש לך מישהו שמביא לך מסורת ויש לך ראיה בסברה שזה לא נכון. מה אתה עושה?
זה גם אמור להיות, כאילו בעיקרון אם המסורת היא מסורת נכונה והמסע ומתן נכון.
היא אמר שהיא נכונה, זו השאלה. אם היא הייתה נכונה, אף אחד לא מתווכח על זה, אנשים לא בעד להמציא תורה, כן? זה ברור. ואת, אם היה ברור להם שהמסורת של רבי אליעזר היא נכונה, אני מניח שאף אחד לא היה מתווכח איתה.
רק שיש לי מסורת נגדית.
או מסורת נגדית או סברה נגדית.
סברה נגדית כנגד מסורת.
כן, אם המסורת לא הגיוני, אם המסורת הזאת לא הגיונית בסברה, אז אני חושב שהיא כנראה לא אמינה. כן, כמו רב חיים, הזכרתי את רב חיים שבו שאין תוספות.
מסורת קיימת.
מה זה קיימת? אבל יכול להיות שהשתמשה.
יכול להיות שהשתמשה.
אז אם יש לי סברות טובות נגדה, אז זה בעצמו מעורר שאלה, אולי היא השתמשה.
אם מחר יהיה לי סברה הפוכה.
אז היא הגיעה למסקנה
הפוכה. רק אם יש לי מסורת נגדית, אני יכול...
לא, לא.
בסיפור שם, גם מה היה הוויכוח, התחיל ממסורת.
לא כתוב מה היה במסורת.
זה רציתי גם, מה לגופו של עניין באמת? האם באמת היה נימוק טוב כנגד רבי
אליעזר? אין לי מושג, לא מתועד מה היו הנימוקים שם. כתוב שרבי אליעזר נראה די ברור שהוא הלך בכיוון של מסורת, של אישור מלמעלה, כן, באמצעים מיסטיים. מה אמר נגדו רבי יהושע אני לא יודע, אבל עובדה שרבי אליעזר הביא כל נימוקים שבידו ולא קיבלו ממנו. אז נראה שהוויכוח שלהם איתו היה בסברה. זאת אומרת, לא היה נראה להם הגיוני מה שהוא אמר. ולכן הם דרשו לעמוד להצבעה.
לגבי המון ומואב לדומה שמעשרים. רבי אליעזר, הם לא חשבו שהמון ומואב לא צריכים לעשר, אז למה לא שאלו את רבי אליעזר ובן בן בן?
זאת אומרת, הם לא חשבו, היה להם ויכוח בבית המדרש. בסופו של דבר הגיעו שהמון ומואב מעשרים
בשביל. היה ידיעה, היה צדדים.
מי אמר? אין לי מושג, אני לא יודע מה. עוד פעם, שום דבר מזה לא מתועד, אפשר לנחש. לא כתוב. היה ויכוח בבית המדרש, או ליבון, לא יודע אפילו אם ויכוח, אבל הגיעו למסקנה שהמון ומואב מעשרים בשביעית. אז אומר להם רבי אליעזר, אם הייתם שואלים אותי, הייתי אומר לכם, זה הלכה למשה מסיני. עכשיו, עכשיו במקרה הזה...
הוא אומר להם,
אל תחושו למניינכם. הכוונה, אל תחושו, הכוונה צדקתם. זאת אומרת, אתם הרי יכולים לחשוש, והגעתם למסקנה מסברה, אני אמר שצדקתם, אני יכול להרגיע אתכם, אבל זו הרגעה שיש בצידה התרסה או ביקורת. זאת אומרת, אני מרגיע אתכם, אל תדאגו, במקרה הזה קלעתם. מי לידכם יתקע שגם במקרה הבא תקלעו? זה ברור שיש פה איזשהו אישור שיש בצידו ביקורת. ולכן הוא עיוור אותו הרי בסוף. זה הרי לא סתם אישור, הוא עיוור אותו. בגלל שהוא כעס כל כך על העניין הזה. עכשיו, במקרה המסוים ההוא, יש עוד נקודה. יכול להיות שאפילו אם לא היה להם ספק, הם לא הלכו לשאול את רבי אליעזר כי הוא היה מנודה. הוא הרי מבקר אותם גם ביום מותו, בסוגיות בסנהדרין, למה הם לא באו? חוץ מרבי עקיבא שהגיע. אבל אחרים לא הגיעו. למה לא הגיעו? כי הוא היה מנודה, אי אפשר לדבר איתו. עכשיו, במצב כזה, אפילו אם אתה פתוח לשמוע כל עמדה, אתה לא הולך לשאול אותו. אפילו שהוא מחזיק הלכה משה מסיני שאין בה פיקפוק, אתה לא הולך לשאול אותו. ואז אתה בעצם תקוע. אז אתה עושה הצבעה ואתה מגיע למסקנה.
אבל שם יכול להיות... להם לא הייתה מסורת נגדית, נגד הסברה.
אני לא יודע. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני רק אומר שבמקרה שאחרי שרבי אליעזר נודע, אז יכול להיות שהמצב אפילו יותר גרוע. זאת אומרת, אפילו סברה אולי לא הייתה להם. אלא מה? הם לא ידעו מה הדין, ניסו ללבן באמצעים כאלה או אחרים, הגיעו לאיזושהי מסקנה. יכול להיות שאם רבי אליעזר היה שם ואמר להם, והיה אומר להם, תשמעו, זה הלכה למשה מסיני, הם היו מקבלים במקרה ההוא. כי לא הייתה להם איזו סברה חזקה נגד, אולי, אני לא יודע. רק במקרה ההוא פשוט זה כבר היה אחרי הנידוי של רבי אליעזר, אז כבר לא, כבר לא הלכו לשאול אותו. על זה הוא מבקר אותם, הוא אומר להם, אתם מפלפלים שם גם ביום אותו, לא רק בסוגיה בחגיגה שראינו. הזכרתי את הסוגיה גם שביום אותו, שתי סוגיות בסנהדרין יש, שבאו לבקר אותו ביום אותו. כי אז כנראה הותר הנידוי ביום אותו, והחליטו כנראה להתיר את הנידוי. אז הוא התלונן, למה לא באתם לשאול? זאת אומרת, ברור ששם הם לא באו לשאול, לא כי הם חשבו שהוא לא צודק, הם בכלל לא שאלו, לא ידעו מה הוא אומר. פשוט לא הלכו לשאול אותו, כי הוא היה בנידוי. אחד שבנידוי לא מדברים איתו. מה? אמרתי, אני לא יודע. אין לי הסבר טוב לעניין הזה. הוא עצמו כותב, אומר, שרבי עקיבא כן היה מגיע.
כן,
לא יודע, איך זה יכול להיות באמת שהוא בנידוי?
נדמה לי שהוא ישב במרחק ממנו משהו.
עדיין, אז למה לא כולם באו וישבו במרחק? לא יודע, יש פה משהו ש...
אולי הייתה גם על זה מחלוקת.
כן, הייתה מחלוקת בהלכות נידוי, האם מותר לבוא לרב מנודה כדי לשאול אותו שאלה בהלכה או לא? יכול להיות, לא יודע.
סליחה, למה הוא היה
בנידוי?
מה הוא עושה
שהגיע? בגלל תנור של הכנאי, דיברתי על זה בשיעור שעבר. בגלל שהוא לא הסכים לקבל את דעת הרוב. הייתה לו מסורת, הוא אומר, אם זאת האמת, לא מעניין אותי מה שרוב האנשים אומרים. מה זה משנה? נגד האמת, אין רוב. אוקיי?
עצם העובדה שהם הצליחו לכלול האמת זה אישוש של דרכי החשיבה, שהם לא סתם יריעה באפלה,
אלא זה... לא, לכן הוא אמר להם, מצד אחד הוא נתן להם איזה אישוש, כי הוא אמר להם, תראו, קלטתם במקרה הזה להלכה משם ישראל. מצד שני, אבל ברור שיש פה גם נזיפה. מה אתם מפלפלים אם אתם יכולים לבוא אליי? אני אגיד לכם את התשובה. הרי בפעם הבאה יכול להיות שלא תקלעו.
כן, אבל לדבר שאין לו תשובה. אפילו הוא עצמו, לא הכל קיבל ממסורת. אז עכשיו צריך להפעיל דרכי חשיבה.
לא, לא ברור. מתוך ההקשר נראה שמבחינתו הכל היה אצלו. לא הייתה לו שום שאלה שהייתה לו בעיה איתה. ככה, עוד פעם, ככה זה מוצג בגמרא, זה כמובן הכל יכול להיות רק על דרך הכלל, אבל היו לו כן שאלות, לא יודע. אבל כגישה, הגישה העקרונית שלו כנראה הייתה, הוא החזיק הכל, בורסו שלו מאבד טיפה, הכל הוא החזיק, אין, הכל הוא יודע ממסורת, הוא לא צריך לחשוב על כלום. רבי אליעזר הגדול לכאורה לא היה אמור לחשוב בכלל, הוא היה אמור רק לחפש, זאת אומרת למיין, לדעת, לחפש את התשובה ולמסור. טוב, מוזר קצת לחשוב על חכם שבעצם לא רואה בכלל את תפקידו כמישהו שצריך לחשוב על משהו, אלא זה רק מידע. אגב, הרבה פעמים, ואולי זה אני אדבר עוד מעט, הרבה פעמים בן אדם כשתשאל אותו מה הוא עושה, אז הוא יגיד לך מה, אני רק מחפש מידע, אני לא מוסיף משלי שום דבר. אבל בעצם כשאתה תסתכל אתה תראה שיש פה פרשנות. יש פה איזשהו ערך מוסף שהוא עצמו מכניס לתוך העניין. זה לא באמת חיפוש ניטרלי. כן, הרבה פעמים מישהו בא, מה זאת אומרת? זה גמרא מפורשת שכתוב כך וכך. אבל מה לעשות שיש ראשון שחולק עליו? נגיד שזה מחלוקת ראשונים. הוא אומר, לא, אני קורא את הגמרא אחרת. אז מה שאתה מספר לי זה גמרא מפורשת, אני אומר לך, זה גמרא מפורשת לפי איך שאתה מפרש את הגמרא. אבל אפשר גם לפרש אותה אחרת, זה לא מפורש בגמרא באמת. בהסתכלות שלך, זה מה שנראה לך בגמרא, וזה בסדר. ולכן אתה באופן תמים, אני לא אומר שאתה מרמה, אלא הבן אדם הרבה פעמים לא מרגיש. הוא לא מרגיש בעצם שכשהוא מסתכל על הגמרא, הוא לא רואה רק את הגמרא, הוא רואה את הגמרא כפי שהוא תופס אותה. ולפעמים לא זה מה שכתוב בגמרא, או לא בהכרח זה מה שכתוב בגמרא. ובוודאי ובוודאי אם זה דברים שנאמרו בעל פה. אם דברים שנאמרו בעל פה, הרי אנחנו יודעים, יש גמרא בשבועות, הגמרא מביאה שמה, הזכרתי זה אני חושב, שרבמי ורבסי שמעו איזה הלכה מרב. וכל אחד נשבע שהוא שמע את מה שהוא אומר, וזה היה הפוך. אחד נשבע שהוא שמע X, השני נשבע שהוא שמע לא X. ואז הם חזרו לרב ושאלו אותו מי צדק. אז אמר להם אחד מהם שצדק. הגמרא לא אומרת מי, כי זה לשון הרע. אז הוא אומר, אחד צדק והשני טעה. ואז השני שואל את רבי יוחנן, כן, אז מה, אז אני נשבעתי לשקר? מה? אז הוא אומר, לא, האדם בשבועה פרט לאנוס. זאת אומרת, זה נקרא אנוס, אל תשבע, אתה קופץ. לא, הוא היה בטוח שהוא צודק, עוד פעם, כמו שאני דיברתי על הכל. הוא היה משוכנע שהוא צודק. זאת אומרת, מבחינתו האישית, זה מה שהוא שמע מרב. זאת אומרת, הוא לא, אין לו...
זה עכשיו אנוס, אז מה זה שוכן לשבוע? זה לכאורה, אבל לפי אותו עקרון, המקרה הקלאסי של שוגג, זה הרי מי ש...
לא, לא בדיוק.
מה זה מקרה הקלאסי של שוגג? זה מי שלא ידע את ההלכה, נכון?
אבל פה הוא ידע.
הייתי בטוח שזה מותר, מה
זה? זה אומר מותר, זה לא שוגג. אומר מותר זו שאלה גדולה בגמרא מה הסטטוס שלו. כי אומר מותר זה מישהו, לא שהוא לא יודע את ההלכה, הוא יודע שלא. זה בטעות, לא משנה, אבל בתפיסתו הוא יודע שלא. אם אתה יודע שלא מותר לך להסתמך על זה, כי זה באמת מה שאתה חושב. אם אתה לא יודע, אז מה אתה מניח הנחות? אז תנהג בדיני ספקות. אז אם אתה הולך אחרת, יכול שאתה תחשב רק שוגג ולא אומר מותר. אם אתה יודע שלא, אז הוא אומר מותר. אז שם זה דוגמה לזה ששני אנשים אומרים את ההפך, שניהם שמעו מפי רבם, הם מספרים את מה שהם שמעו מפי רבם. וכל אחד אומר ההפך מהשני. והוא נשבע על זה. והוא נחשב אנוס, אומרת הגמרא. למה הוא נחשב אנוס? כי כשהוא נשבע, הוא לא סתם קפץ ונשבע, הוא באמת היה משוכנע שזה מה שהוא שמע. זאת אומרת, אנחנו לומדים מכאן שהרבה פעמים בן אדם שומע ממישהו משהו, הלכה כלשהי, או קורא בגמרא, או לא משנה באיזשהו מקור, הלכה כלשהי, וברור לו שזה מה שהוא קרה. והוא לא שם לב שהברור לו הזה רווי בהנחות שהוא מביא איתו מהבית. לא בעצ... זה לא באמת בהכרח נמצא במקור המתפרש, במקור שבעל פה או במקור שבכתב. ולכן, גם אם רבי אליעזר היה משוכנע שאת הכל הוא שמע מפי רבו, ובעצם הוא רק חפשן, זאת אומרת, הוא לא צריך לחשוב בכלל. אני נוטה לחשוב שהוא לא באמת היה רק כן, מחשב כזה שמחפש מידע. אלא מה? זאת הייתה התודעה שלו. זאת אומרת, גם כשהוא עשה פרשנות למה שהוא שמע מפי רבותיו, היה ברור לו שזה מה שהם אומרים. זאת אומרת, הוא בכלל לא היה מוכן לקחת בחשבון את האפשרות שיכול להיות זאת פרשנות שלך, אבל מי אמר שאתה צודק? והרבה פעמים זה ככה, זה מעשים שבכל יום, זה לא איזה הסבר דחוק. אני חושב שזה דברים פשוטים. ככה זה קורה הרבה פעמים. אנחנו משוכנעים שזה מה ששמענו, זה מה שקראנו, זה מה שכתוב פה, זה ברור. עכשיו פתאום בא מישהו ואומר, מה פתאום? אני שמעתי ההפך, או כתוב פה ההפך. אז זה אומר שמשהו ממני גם נמצא בתוך מה שאני אומר, למרות שלי נראה שאני פשוט קיבלתי את זה מהמקור ההוא. זה מה שהוא אמר.
זה מתאפיין גם ב... חקירה של מלחמות, אירועים במלחמות, אתה שומע מאותם אנשים באותו אירוע,
לא מלחמות, סתם, אתה עורך דין.
שונים לך לשמוע.
מעדויות בבית דין, בבית משפט.
שמה משקרים.
לא, גם לא, גם עדים שלא משקרים, לא יודע.
במשפט?
כן. אני אומר,
בבית משפט. כל אחד שרואה מזווית אחרת, יכול לראות סיפור אחר.
אין שני עדים שמספרים את זה, כך אומרים לי אנשים שיש להם ניסיון. אין שני עדים שמספרים את הסיפור באותה צורה. אתה לא זוכר משהו, דקה אחרי שזה קרה, אתה כבר צבעת לך בראש איזושהי סיטואציה שלא ברור מה ממנה היה העובדות ומה ממנה זה הצבעים שלך. זה ממש, אמרו לי, זה כמעט לא קורה. זאת אומרת, אתה תמיד מוצא הבדלים בין עדויות ברמה כזו או אחרת. גם בגמרא עצמה, אגב, יש, הגמרא מדברת על הכחשה בבדיקות, בחקירות. זה מה אומרת, יש דברים שלמרות שיש הכחשה, זה לא פוסל את הקט, כי זה דברים שהביא דעין של מיטי. זאת אומרת, ביום בשבוע או ביום בחודש, שזה תאריך מציין בחודש, שמתחיל בחודש, אם יש סתירה כזאת בעדות, יכול להיות שזה לא פוסל כסתירה בבדיקות. כי יכול להיות אנשים טועים בקיבוע די ארך. אז הטענה בעצם זה שלמרות, וזו הנקודה שאני רוצה עכשיו להתחיל ממנה הלאה, זה עד כאן רק פחות או יותר סיכמתי, אבל זה שאני רוצה להתחילה, גם כשאנחנו מדברים על תורה של מסורת, השאלה מה זה נקרא מסורת? זה באמת as is? זאת אומרת, זה באמת צינור חלול? או שזה רק תודעה של צינור חלול? אני אגיד אולי, אני אביא אולי דוגמה, אולי לפני שאני אביא את הדוגמה, עוד משהו שאמרתי בפעם הקודמת, אמרתי שבסופו של דבר כולו עליבא דרבי עקיבא. רבי עקיבא אני עכשיו אביא תורה שבעל פה. מה מייחד את רבי עקיבא על הציר הזה? אז אמרתי, הגמרא, המשנה בסנהדרין, שהיא המשנה שעליה מובא הביקור הזה שביקור את רבי אליעזר ביום מותו, אז המשנה מתחילה בזה שרבי אליעזר היה מלמד 3,000 ממנו, 300 ממנו, אני לא זוכר, הלכות בכישופים. זה כישופים, סוג של כישופים, בשדות כישופים, היו עושים כישופים, שאני לא יודע בדיוק מה, והיה לו 300 הלכות שנוגעות לכישופים בכישופים. אוקיי? אז הגמרא אומרת שרבי עקיבא למד את זה ממנו. אחרי זה הגמרא שואלת, רגע, אבל כתוב שרבי עקיבא למד את זה מרבי יהושע, ולא מרבי אליעזר. זאת אומרת, הגמרא, הוא למד את זה אצל רבי אליעזר ולא הבין, ואז הלך לרבי יהושע שהסביר לו, ואז הוא הבין. וזה בעצם מבטא את הסינתזה שעושה רבי עקיבא בין שני הכתבים האלה. כן, יש פה תזה, אנטיתזה וסינתזה. התזה זה רבי אליעזר, תורה של מסורת. האנטיתזה זה רבי יהושע, היה ראש המורדים, כן? שהוא תורה של מסע ומתן. ורבי עקיבא בעצם עושה איזושהי סינתזה, לוקחים את המסורת, אבל מפרשים אותה או מסבירים אותה, וזה בעצם מה שקובע את ההלכה. או במילים אחרות, הייתי אומר, כולם בעצם עושים את מה שרבי עקיבא עושה. כל השאלה זה עד כמה אנחנו מודעים לזה. זה יותר שאלה של אתוס מאשר שאלה של מה אנחנו באמת עושים. את רבי עקיבא בסך הכל היה מפוקח יותר, והוא הבין שגם רבי אליעזר שחושב שהוא הכל לוקח as is, כמו צינור חלול, זה לא נכון. תמיד יש משהו שהוא פרשנות באמצע. אז צריך להבין איך לעשות את השילוב הנכון, את המינון הראוי, בין מסורת לבין פרשנות. בשני הדברים האלה איכשהו צריכים לשחק ביחד. אז פעם דיברנו על שינויים בהלכה, אז הגדרתי שם שני טיפוסים של שמרנים. קראתי להם שמרן פשטי ושמרן מדרשי. הבאתי את הדוגמה של הקבוצה שהולכת עם בגדי ים, ואבותיהם הלכו עם בגדי ים במדבר, ובאיזשהו שלב הגיעו לאזור קר. אז יש כאלה שאומרים, טוב, קר עכשיו, אז אנחנו...
הם כבר לא שמרנים.
מה?
הם כבר לא שמרנים, אולי למה הם יצאו?
יצאו לאן?
יצאו מהמדבר, צריכים להישאר באותו
מסורת. לא, לא, המסורת הייתה ללכת. איפה שדרגליך הולכות אותך.
נוודים.
אז בקיצור, אז הקבוצה אחת אומרת, בסדר, קר, קר, אבל אנחנו מסורת אבותינו בידינו, אנחנו הולכים עם בגדי ים. כמו שאבותינו הולכים עם בגדי ים. גם אנחנו ממשיכים ללכת עם בגדי ים, למרות שקר. קבוצה אחרת אומרת, לא, קר, אנחנו לובשים דובון. ואז אמרתי, השאלה היא למה הם לובשים דובון, מה הנימוק שלהם. אם הנימוק שלהם אומר, טוב, קר, אין לי כוח למסורת אבותיי, אז הם לא מסורתיים, הם לא שמרנים. אבל אם הם אומרים, קר עכשיו, ולכן אני הולך עם בגד חם, כיוון שמסורת אבותיי היא לא ללכת עם בגדי ים, אלא ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. זה מסורת אבותיי, רק שאצלם היה חם, אז בגד שמתאים למזג האוויר זה בגד ים. אצלנו שקר, אז בגד שמתאים למזג האוויר זה בגד חם. אז כיוון שקר, זאת הדרך הנכונה לשמור על מסורת אבותינו. אז קראתי לזה שמרנות מדרשית. מול שמרנות פשטית. שמרנות פשטית זה לשמור את מה שעשו אבותיי as is, בלי פרשנויות, בלי כלום, מה שהיה. השמרנות המדרשית עושה מדרש למה שעשו אבותיי, ומשמרת את המדרש, לא את השורה התחתונה. אוקיי? ואז אחרי זה דיברתי קצת, אני חושב ככה לפחות, ככה בדרך כלל אני עושה, אני כבר לא זוכר מה אמרתי, איפה. איך מזהים את הקבוצות האלה במציאות שלנו? אז אמרתי ש... נגיד, יש את הרפורמים, כופרים, חילונים, זה קבוצות אחרות שאני לא מצטע, אני מדבר בין השמרנים. בין השמרנים, אז השמרנות הפשטית, נגיד נקרא לזה, זה חרדים, והשמרנות המדרשית זה דתיים מודרניים. אוקיי? פחות או יותר, זה החלוקה הסוציולוגית המתאימה. עכשיו, מה שעוד אמרתי זה שאין דבר כזה באמת שמרנות פשטית. זאת אומרת, חרדים לא באמת שמרנים פשטיים. ברור שאף אחד, אף חרדי מפוקח לא חושב שהוא עובד את השם היום כמו שהרמב״ם עשה או כמו שרבי עקיבא עשה. זה ברור שלא. לא הולך עם אותם בגדים, לא עושה את הדברים באותה צורה. כן, זה ברור, דברים משתנים. וכל אחד מבין את זה. אבל האתוס החרדי הוא אתוס של שמרנות פשטית. זאת אומרת, האתוס שבתוכו אתה פועל, למרות שאם אתה מפוקח אתה מבין שזה לא באמת כפשוטו. אבל עדיין, זה לא רק סתם מנטרות מן השפה ולחוץ, שהכל ירד במשה בסיני, ומשה רבינו הלך עם גרטל וכל מיני דברים כאלה. זה בדיחות, אבל זה בדיחות שמשקפות אתוס אמיתי. זאת אומרת שאנחנו בעצם באמת ממשיכים את המסורת as is, לא בלי התחכמויות, בלי חוכמות, אנחנו ממשיכים את זה כמו שזה. אנחנו יודעים שזה לא באמת, אבל האתוס הוא אתוס כזה. זאת אומרת, זה באמת איזשהו מתח בין התפיסה של רבי אליעזר את עצמו לבין מה שהוא עשה באמת. כי מה שהוא עשה באמת, ברור שהוא גם פרש, ולא רק סתם העביר דברים מפה לשם. אבל מבחינת האתוס שלו, האידיאולוגיה או התפיסה שלו את מה שהוא עושה, הוא הבין שזה רק יזיז. הוא לוקח את מה שאבותיו אמרו ומיישם את זה על מה שקורה בחיים. זאת אומרת, הוא לא מכניס משלו שום דבר. כן, זה דוגמה לאותו עניין. עכשיו, באמת פה השאלה שעולה זה... איך בדיוק לתאר את ההתפתחות הזאת שאני מדבר עליה כאן? זאת אומרת, היחס הזה בין המסורת לבין הפרשנות. יש חליפת מכתבים מאוד מעניינת בין רבי יהושע הוטנר, אחד ממקימי האנציקלופדיה התלמודית, לא רבי יצחק הוטנר, יהושע הוטנר, לבין השריד האש. אז יש להם חילופי אגרות שמה, שנדמה לי, אני כבר לא זוכר מי אמר מה, אבל נדמה לי שרבי יהושע הוטנר אמר, אני חושב, אני כבר לא בטוח, אמר ש... כן, הבדיחה המפורסמת של מה פרנק מבין ברמב״ם, מכירים את זה, כן, שבא אנחנו אומרים את הוורדים של רב חיים, הם חילוקים חדים ככה וחריפים ברמב״ם, בבניינים בנויים לתלפיות. ואז בא הרמב״ם עצמו ואומר, תשמעו, לא לזה התכוונתי. מה הקשר בין זה למה שאני כתבתי? נעזוב, מה פרנק מבין ברמב״ם? זאת אומרת, התפיסה שעומדת מאחורי זה, מעבר לגזענות, אני מתכוון, התפיסה העקרונית שעומדת מאחורי זה, זה שלא מעניין אותי מה הרמב״ם אמר. זאת אומרת, אם זה מה שאני מפרש, אז מבחינתי זה הרמב״ם. רמב״ם זה ספר, זה לא בן אדם. זאת אומרת, הבן אדם אין לו, כמו שאגנון, כן, וקורצווייל, וכל הסיפורים הידועים. ואת אחרי שסופר כותב, הספר שייך לציבור, הוא כבר לא, אין לך כבר בעלות, לא אתה מוסמך לפרש אותו, אוקיי? עכשיו, והשריד האש בעצם טען כנגדו, או שזה היה הפוך, אני פעם לא מתחייב מי אמר מה, השריד האש טען כנגדו שזה טיעון לא נכון. זאת אומרת, רב חיים לא ממציא המצאות. רב חיים חושף את מה שהרמב״ם אמר. זו הטענה שלו. עכשיו, אני לא חושב, והשריד האש היה יהודי מאוד מפוקח, והוא היה גם חוקר כזה, יש לו שריד האש חלק ד' זה ממש מחקרים. הבן שלי היה בבאר יעקב בגרודנה, בישיבה שם, אז הוא הלך למשגיח ככה בתמימות ושאל אותו, תגיד, איפה נעלם השריד האש חלק ד'? חיפש את השריד האש חלק ד'. עכשיו זה משגיח מבוגר, הם עדיין שם, משגיח מבוגר כזה מאוד שמרן. אז הוא כעס עליו, מה זאת אומרת? אז הוא הוציא אותו מהספרייה, את השריד האש חלק, זה מחקרים, זה לא צריך להיות בספרייה ישיבתית. מחקרים של השריד האש, כן, לא של, לא יודע מה, פרופסור ינקלביץ'. בכל אופן, אז השריד האש אומר שבעצם רב חיים חושף את מה שהרמב״ם אומר. זה לא נכון שרב חיים ממציא ואין קשר בין מה שהוא אומר לבין מה שהרמב״ם חשב. עכשיו, זה לא אומר, וזו הנקודה שאני רוצה להסביר, זה לא אומר שכשהרמב״ם היה פה הוא היה מודה. לא. השריד האש גם יכול להגיד מה פרנק מבין ברמב״ם. זאת אומרת, יכול להיות שאם הרמב״ם היה אומר פה לא, לא, לא לזה התכוונתי, אז רב חיים היה אומר לו, שב בצד, אני קובע מה אתה אמרת. אבל לא, אבל גם את זה אפשר להבין בשתי צורות. וזה מה שאני מתכוון ביחס למה שדיברנו קודם. אפשר להבין, הרמב״ם זה לא איש, זה ספר. מבחינתי מה שכתוב בספר זה מה שקובע, מה שאתה התכוונת לא מעניין את אף אחד. זו התפיסה שמנתקת בעצם את הפרשנות שאני מציע מכוונתו של המחבר. אני לא מתיימר אפילו לכלול לכוונתו של המחבר, זה לא מעניין אותי. אבל יש אפשרות אחרת, והאפשרות הזאת בעצם אומרת, אני מתרגם את מה שהתכוון המחבר לשפה או לצורות החשיבה שנוהגות היום. המערכת המושגית שנוהגת היום. עכשיו, יכול להיות שהמחבר עצמו, אם היה מגיע לפה והיה שומע את מה שאני מסביר בו, הוא היה אומר, מה פתאום, אני לא מסכים. אבל הוא היה טועה, ולא אני. הוא היה טועה, לא שלא מעניין אותי מה הוא אומר. זה לא נכון. בתרגום לשפה של היום ולצורת החשיבה של היום, אני יודע יותר טוב ממך למה אתה התכוונת. האמת, אם היית חי בעולם שלנו, בצורת החשיבה שלנו, והיית חושב על השאלה הזאת באמת, היית מבין שמה שאני אומר זה מה שאתה התכוונת. הזכרתי פעם את העבורת הזה של הרב קוק, כן, אחרי שנפטר הסוחת שובר, אז הוא כתב נכתב לנינים שלו, נכתב תנחומים. ושם הוא כותב שכתוב על רבי אליעזר שמצד אחד שהוא לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, ובמקום אחר כתוב שהוא אמר דברים שלא שמעת מאוזן מעולם. איך זה יכול להיות? הוא לא אמר דברים שלא שמע מפי רבו, אז איך הוא אמר דברים שלא שמעת מאוזן מעולם? אז הוא אמר שהוא שמע מפי רבו דברים שלא שמעת מאוזן מעולם. עכשיו, אני מוסיף על זה ואפילו רבו לא. זאת אומרת, הוא שמע מפי רבו דברים שאפילו רבו לא חשב עליהם. לא רק שאחרים לא שמעו, כי זה רבמי ורבסי. זה יכול להיות שאנשים שומעים את אותו דבר ומבינים אותו בצורות שונות. אני טוען שאפילו האומר עצמו לא חשב על מה שאני פירשתי. ואז מה זה אומר? שטעיתי? לא. יכול להיות שאני הבנתי אותו יותר טוב מה שהוא הבין את עצמו. לפחות כשאני מתרגם את זה לשפה ולצורות החשיבה שנמצאים בבית המדרש שלי. אז זה מה שאני רוצה לומר. זאת אומרת, הרבה פעמים הבן אדם עצמו לא עד הסוף באמת מבין למה הוא עצמו מתכוון. זאת אומרת, אם הוא היה נטוע בצורת החשיבה ובעולם המושגי שלנו, הוא היה מבין שהניסוח של רב חיים זה באמת עומק מה שהוא התכוון אליו. בתרגום לשפה שלנו זה באמת מה שהוא התכוון אליו. עכשיו, לפעמים יכולות להיות איזה השלכות הלכתיות, זה לא רק שאלה של תרגום וזהו, לדבר בעברית או באנגלית, רק שאלה של שפה ושל מערכת מושגית. יש לפעמים תרגום שיש לו השלכות הלכתיות. ואז אני אפסוק לפי שיטת הרמב״ם נגד מה שהרמב״ם עצמו אומר שהוא התכוון, ואני אצדק. ולא הוא.
דרך אגב, ככה זה גם בפרשנות של חוקים. כשאתה בא לפרש חוק,
כן,
אסור לך להזדקק לדברי הכנסת, ברור, למה שהיה בהצבעה ומה...
אבל שם זה בגלל תפיסה עקרונית, שאני בכלל לא מעניין אותי מה חשבה הכנסת, כי מה שקובע זה החוק הכתוב.
נכון.
אבל אני מדבר... לא, אני מדבר פה על משהו אחר. זה התפיסה השנייה. זו תפיסה אידיאולוגית. אני מדבר על תפיסה פרשנית, לא תפיסה אידיאולוגית. תפיסה פרשנית אומרת, אני כן רוצה לדעת מה הרמב"ם מתכוון. אבל אני יודע יותר טוב ממנו למה הוא התכוון. זו תפיסה אחרת. אני חושב שהסיפור שממחיש את זה בצורה הכי חזקה, זה המדרש הזה על, על, על משה רבנו בבית המדרש של רבי עקיבא. כן, שהוא מגיע לבית המדרש של רבי עקיבא ולא חלשה דעתו, הוא לא הבין שום דבר, התיישב בסוף 20 שורות, לא הבין כלום. ואז בסוף הוא שמע, זה הלכה למשה מסיני. ואז הוא נרגע. מה נרגעת? לא הבנת כלום, הלכה למשה מסיני, ממציאים המצאות ואומרים זה הלכה למשה מסיני, אז מה אתה נרגע? פה היית צריך להיכנס ללחץ אמיתי כבר עכשיו.
גם רק נקודה אחת הייתה הלכה למשה מסיני, לא? ככה אני הבנתי את זה.
לא הבנתי.
אני הבנתי שהייתה הלכה אחת שהיא הלכה למשה מסיני.
משה אמר, אז מה עם כל השאר, אז למה זה מרגיע אותו? מה פתאום? אותם דברים שהוא לא הבין, אמרו עליהם שהם הלכה למשה מסיני, ואז הוא נרגע. מה אתה נרגע? הנקודה היא שההלכה למשה מסיני, כפי שאתה אמרת אותה, מתפרשת בבית המדרש של רבי עקיבא בצורה כזאת, שאפילו אתה עצמך לא מסכים לה או לא מבין אותה, תלוי מה היה שם, לא מסכים או לא מבין, אבל הם צודקים. זה באמת התרגום הנכון של ההלכה למשה מסיני בשפה ובמערכת המושגית שנוהגת שם. זאת הטענה בעצם. ויכול להיות לזה השלכות הלכתיות, עוד פעם. יכול להיות לזה השלכות הלכתיות, זה לא רק ריקון משפה לשפה, מעברית לאנגלית, אלא כשאתה מנתח דברים במערכת מושגית שונה, אתה תקבל השלכות שונות. אתן לכם אולי דוגמה.
מערכת מושגית יותר מתקדמת או מערכת מושגית שונה?
שניהם. אני חושב שזה גם יותר מתקדמת, אבל אתה יודע, אני שייך לתקופה הזאת, זה לא כמו שאני חושב שאנחנו יותר מתקדמת.
יכול להיות כי בנינו עוד נדבך ועוד נדבך.
אני חושב. אני טועה, אני לא יודע. מה?
נראה לי שיש פה... בין אבל אני יכול לראות כאילו, בתוך הדברים של הרב, נראה לי יש כאילו, אני יכול לחשוב על שלושה סוגים של...
הנה, אתה רואה כבר אתה עושה את מה שאני מדבר על זה.
כן, בדיוק. אבל יש משהו שהוא... יש רמה של פרשנות של... לנסות להבין בדיוק את הכוונה בנפרד מהניסוח. לפעמים אדם מנסח משהו וזה לא יוצא לו בדיוק מה... יוצא לו משהו שהמשמעות המילולית שלו יפה לתת מה שהוא התכוון. אבל הדבר השני זה אחרי זה רב דיבר על תרגום. כלומר, הרב הראשון אומר משהו בניסוח בעולם מושגי אחד, שאני מנסח את זה בצורה אחרת. עכשיו, אבל אם אני
משיג
מזה הלכות אחרות, אז זה לא
תרגום. הטענה שלי זה שההבחנה בין שתי האפשרויות האלה היא לא חדה. הרבה פעמים אתה בעצם מתרגם את זה או מרוקן את זה למערכת מושגית שונה. לכאורה אתה עושה רק תרגום, אבל פתאום אתה מגלה שיש דווקא מינה הלכתית. זה לא רק תרגום.
אז לא עשיתי תרגום, אז אני עשיתי תרגום, אז הבקתי את זה.
לא, לא. ומצד שני, הטענה שלי זה שאני צודק. אני עשיתי תרגום, אתה טועה. מה שאני עשיתי הוא כן תרגום. והתוצאה שלי היא התוצאה הנכונה מדבריך, ואתה טועה שאתה משיג את התוצאה הנכונה, התוצאה שלך מדבריך. זה עומק הדברים שאני אומר. זאת אומרת, הנקודה היא שאני טוען שזה באמת תרגום, למרות שאתה דווקא מן המעשית. ולכן אני טוען שאני צודק, אתה טועה. זאת אומרת, התרגום שלי חשף משהו שהיה בתוך דבריך, וכל עוד לא תרגמתי את זה למערכת המושגית הזאת, כיוון שאתה לא שייך במערכת המושגית הזאת, אתה לא מכיר אותה, אתה עצמך לא הבנת את עומק דבריך.
נראה לי לא נכון לקרוא לזה תרגום, זה פשוט, זה להסיק מסקנות
הלאה על בסיס
אותם דברים.
לא, אבל זה דרך הניסוח של אותו דבר במערכת מושגית שונה. זה לא הסקה כמו בגיאומטריה, אתה לוקח את האקסיומות, בונה כמה משפטים שנגזרים מהם, ואז בונה כמה משפטים שנגזרים מהמשפטים האלה. זה נקרא להמשיך הלאה, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על לנסח את אותו דבר במערכת מושגית שונה, ופתאום לגלות דברים שלא נחשפו בפניך בניסוח הקודם. אתן לכם דוגמה. עכשיו חשבתי על זה פעם, אולי זו דוגמה טובה, בואו ננסה לחשוב עליה. יש מחלוקת בשאלה מה קורה אם בן אדם רלוונטי מבחינתו לצום רק חלק מהיום, נגיד יום כיפור, אוקיי? נגיד קטן שגדל באמצע יום כיפור. בסדר? אז השאלה, האם הוא שיצומת הביא שתי שערות, בסדר? אז השאלה אם לצומת שארית היום, עד מוצא יום כיפור, או עבוד לו, כבר את היום הזה כבר הפסיד. אז יש ניסוח אחד, שהוא הניסוח הלוגי, המתמטי, כן? שאומר שהשאלה, האם יום כיפור מורכב מחלקים, או יום כיפור זה יחידה אחת? אם כל רגע ורגע זה חיוב בפני עצמו, או שיום כיפור הוא יחידה אחת. והנפקא מינה היא כמובן זה. כי אם כל רגע ורגע זה חיוב בפני עצמו, אגב בניין ציון יש תשובה על זה. אם כל רגע ורגע הוא חיוב בפני עצמו, אז גם אם הפסדתי חלק מהרגעים של תחילת היום, או בשאר הרגעים זה חיוב בפני עצמם, למה שאני לא עושה אותם? אם לא עשיתי את ה... כן, מי שאכל שום ימשיך ויאכל שום. זאת אומרת, זה שלא עשיתי את החלקים הראשונים, זה אומר שאני לא אעשה גם את החלקים הבאים. האם זאת יחידה אחת, אז עבוד לי. יום שלם אני כבר לא יכול לעשות. אז אין טעם. אז אני לא... יש לדון על חצי שיעור במצוות עשה. אבל באופן עקרוני, אין מה לעשות את זה הלאה. עכשיו, זה ניסוח אחד. עכשיו, אני שואל את עצמי, לפי זה יוצא, כן, שקטן שיגדיל באמצע יום כיפור, אם אני תופס שזאת יחידה אחת, אז הוא לא צריך לצום את שארית היום שנשארה לו כגדול, נכון? עכשיו אני שואל את עצמי את השאלה הבאה. למה להניח שזה יום אחד ולא מורכב מחלקים? שאלת הלמה, שאנחנו בדרך כלל לא נוהגים לשאול בעקבות רב חיים. למה להגדיר בכלל בצורה כזאת את החיוב של יום כיפור? מה הצדדים לכאן ולכאן? אז אני אציע לכם הצעה. הצעה אחת, למה לראות כל רגע כחיוב בפני עצמו? כי יש איסור לאכול 24 שעות, כל רגע ורגע אסור לך לאכול. מה הצד להגדיר את זה כיחידה אחת? הטענה היא שזה בכלל לא איסור אכילה. זה חיוב תענית. תענו את נפשותיכם, כתוב בתורה.
זה לא איסור אכילה, זה חיוב תענית. זה לא גם וגם?
לא.
גם עשה וגם לב, לא?
לא, לא דבר, לא בגלל עשה ולב. מצידי שיהיה לב לשבור את התענית, זה לא הבחנה בין עשה ללב, אלא השאלה מה אני צריך להשיג? אני צריך להשיג אי אכילה או אני צריך להשיג תענית? מה ההבדל? אי אכילה זאת פשוט הימנעות מפעולה. הימנעות מפעולה ברגע הזה, וברגע אין קשר בין הרגעים. אבל תענית, מי שלא אוכל רגע אחד הוא לא מתענה. להתענות זה תמיד על פני אינטרוול, כן, על פני איזשהו מרווח זמן מסוים. נכון? אם אני רגע אחד ביום לא אוכל, אני צם בין ארוחת בוקר לארוחת צהריים. זה לא נקרא שאני מתענה. באותו רגע אני לא אוכל. אם ההגדרה היא לא לאכול, אז נכון, באותו רגע אני לא אוכל. אבל אם ההגדרה היא תענית, תענית בהגדרה זה תענית על יום. צריך להתענות יום. להתענות יום אין פירושו לא לאכול ברגע זה וברגע זה וברגע זה, אלא לא לאכול שום רגע ביום. יום שלם לא יהיה אף רגע שאכלתי. לכן הטענה שזאת יחידה אחת יסודה בתפיסה שאיסורי האכילה הם בעצם חיובי תענית, הם לא איסורי אכילה. אוקיי?
אני לא יכול להתענות עכשיו 5 דקות?
אתה יכול, אבל התורה אומרת שהתענית שנדרשת ממך, לא, התורה אומרת שהתענית שנדרשת ממך זה ערב הדרך.
גם תענית, עכשיו כל רגע ורגע אני מתענה.
אז מה?
אני מקיים ציווי של תענית.
לא, אתה מקיים ציווי של לא לאכול. תענית זה לא רגע אחד לא לאכול.
באופן המעשי זה אותו דבר.
לא, פתאום. להתענות זה בדיוק הנקודה. להתענות זה בהגדרה על פני קטע של זמן, לא בנקודת זמן. נקודת זמן אתה אוכל או לא אוכל, תענית זה רק התמשכות.
הקטע של זמן שאני יכול להגדיר אותו,
איך שאתה רוצה. נכון, אבל התורה הגדירה אותו כ-24 שעות. אז פה במקרה המסוים הזה, לא חייב היה להיות ככה, במקרה המסוים הזה התורה הגדירה את זה כחיוב ותענית של 24 שעות. אוקיי? עכשיו, אם באמת זה מה שעומד מאחורי התפיסה של התענית כיחידה אחת, ולא כאוסף רגעים. זה בעצם הוויכוח. זה לא ויכוח פורמלי, לוגי כזה, אם זה כל רגע עומד בפני עצמו, או זה יחידה אחת, זה רק השלכה. מה שעומד מאחורי זה השאלה אם זה איסורי אכילה או חיובי תענית. אוקיי? עכשיו בוא נחזור לשאלה שלנו על הקטן שגדל באמצע יום כיפור. אני טוען שהמסקנה מתהפכת. אמרתי קודם שאם זאת יחידה אחת, אז אין לו מה להמשיך לצום, נכון? עכשיו אני שואל, מה הוא עשה עד אותו רגע?
הוא
גם לא אכל, נכון? מדין חינוך. בכלל, יום כיפור יש מצווה חינוך מיוחד.
הוא יכול להשלים את
ה... אז אם ככה, אם הוא ימשיך לא לאכול, הוא מתענה. כיוון שבסופו של דבר הוא באמת לא אכל כל היום. נכון שהחלק הראשון של היום הוא לא קיים את מצוות תענית, כי הוא לא היה בר מצווה עדיין. אבל את, את המשך היום כשהוא לא יאכל, זאת תהיה התענות, זה לא יהיה אי אכילה רק. כיוון שבסופו של דבר הוא אוכל כל היום. אז אם ההגדרה היא תענית, אז הקטן בעצם צריך להמשיך לצום. בדיוק הפוך מהמסקנה בניסוח הקודם, אבל זה ניסוח של אותו דבר. אז תחשבו, שנגיד שברמב״ם היה כתוב, כן, זה לא צורת חשיבה, אבל נגיד שברמב״ם היה כתוב שזאת יחידה אחת, יום כיפור. והרשב"א אומר שזה כל רגע ורגע. בסדר? אגב, זה באמת מה שהרשב"א אומר. הרשב"א יש, בן ציון מביא איזה רשב"א כזה, זה הראשון היחידי שבו כתוב במפורש אמירה על השאלה הזאת אם זה כל רגע או היחידה אחת, ואצל הרשב"א נדמה לי כתוב שזה כל רגע, נדמה לי. כל מקרה לא משנה, אבל נגיד שאצל הרשב"א כתוב זה כל רגע, ואצל הרמב"ם זה יחידה אחת. מה יגיד הלוגיקן, הפורמליסט? טוב, אז לפי הרמב"ם הקטן לא צריך להמשיך לצום, נכון? עכשיו אני שואל את עצמי, רגע, בואו ננסה להבין מה הרמב"ם אמר. מה שהרמב"ם אמר בעצם זה שזאת יחידה אחת, כי הוא מבין שהחובה היא חובה להתענות, לא איסור לאכול. אבל הקטן הזה הרי עד שהוא הביא שתי שערות הוא גם התענה, מדין חינוך אמנם, אבל הוא התענה. נו, אז מה הבעיה? אז גם אם הוא ימשיך לא לאכול, זה לא יהיה רק אי אכילה, זאת תהיה תענית. אז כן, שימשיך לא לאכול והוא יקיים מצווה. בסדר? הצד השני לא בהכרח מתהפך. יש מקום לדון. הצד השני לא בהכרח מתהפך. למרות שאולי יש מקום לדון. יש אולי מקום אפילו להפוך אותו, לא חשוב לעניין העיקרי. עכשיו, בואו נדמיין עכשיו את הסיטואציה הבאה. בא לכאן הרמב״ם, ואני שואל אותו מה הדין. בסדר? קטן שגדל באמצע יום כיפור, הביא שתי שערות באמצע יום כיפור, הרמב״ם, שיטתי זאת יחידה אחת, אם זאת יחידה אחת, אז הוא לא ממשיך לצום. בסדר?
אבל גם לא היה נימוק למה זה יחידה אחת,
אני מניח. לא יודע, הוא גזר את זה מהגמרא, איזושהי צורה, בלי לחשוב קרא על התם הדקרא, זאת אומרת, אלא הוא, ככה הוא תפס. עכשיו, הוא לא עשה את החשבון, אני אומר, זה כמובן הכל היפותטי, אבל הוא לא עשה את החשבון, הוא לא הכניס את זה למערכת המושגים של הלמה. אם זה תענית או אי אכילה, כן, זה מין איזה חלוקה בריסקאית כזאת, שבסדר, הוא לא, מה פרנק מבין ברמב"ם? זאת אומרת, הוא לא עושה את החלוקות האלה, בסדר? את החלוקות הבריסקאיות האלה, אז הוא לא חשב את זה. אז אם הייתי שואל אותו, הוא עצמו היה אומר לי שהקטן לא צריך להמשיך לצום. אבל יכול להיות שאם הוא היה מבין או שומע את ההסבר שאני מציע לשיטה שלו עצמה, שזאת יחידה אחת, והייתי מסביר לו למה הוא חושב שזאת יחידה אחת. אז לא הייתה לו אינטואיציה, זאת יחידה אחת. הוא לא נתן לפחות דין בחשבון למה. עכשיו, אני מנסה להסביר לו מה עמד מאחורי התודעה שלו. מה שעמד מאחורי התודעה שלו זה שבתורה כתוב, היא ניתמת נפשתכם, לא כתוב, אל תאכלו. כתוב, היא ניתמת נפשתכם, צריך תענית. זה מה שעומד מאחורי התודעה שלך. עכשיו יכול להיות שהוא עצמו היה משתכנע שהוא טעה, ואני צודק. אני צודק בשיטת הרמב״ם, לא שאני צודק והרמב״ם טעה. אלא זאת שיטת הרמב״ם, שהקטן צריך להמשיך לצום. ואת הרבה פעמים אתה עצמך לא חושב עד הסוף על המשמעות של מה שאתה אומר, ושיטת ניתוח שונה, או צורת הצגה שונה, או מערכת מושגית שונה, יכולה להבהיר לך עצמך את מה שאתה חשבת. ואז יכול להיות שאתה תגלה בעצמך את מה שאתה חושב. ואם לא עשית את הניתוח הזה, כי לא היו לך את הכלים הנכונים או משהו כזה, אתה עצמך תטעה בשיטתך שלך. לא ששיטתך שגויה, אתה לא תבין מה שיטתך עצמה אומרת. וזה, אני חושב שזה דברים שבהחלט יכולים לקרות. זאת אומרת, אם הבן אדם לא, אם הבן אדם מסתכל בצורה אחרת על מה שהוא עצמו אומר, הוא יכול להגיע למסקנות שונות על מה שהוא עצמו אמר. וזה בעצם אומר, שנגיד, כן, אם אני עכשיו חוזר על הסיפורים על רבי אליעזר ועל מסורת מול נשא ומתן, רבי אליעזר שמע מפי רבותיו שהתורה הזה, שמצווה לצום ביום כיפור זאת יחידה אחת, הלכה למשה מסיני, יחידה אחת. מה אתם מתפלפלים, קטן שיגדיל באמצע יום כיפור, יכול לאכול. לא צריך לצום. חכמים אמרו, תראה, זה לא נשמע הגיוני בסברה, בתורה כתוב, היא ניתן, אני לא יודע, אני שמעתי זאת יחידה אחת. בסדר? יכול להיות שחכמים יותר צודקים ממנו ביחס למה שהוא שמע. אתה שמעת זאת יחידה אחת, אבל מה עומד מאחורי זה? מה שעומד מאחורי זה, זה חיוב תענית. האם זה חיוב תענית, אז הוא כן צריך להמשיך לצום. עכשיו, כמובן שזה אקט פרשני, אבל לא סתם לשמוע ולהסיק מסקנות. אבל מצד שני, הפרשנות הזאת מגלה לי מה באמת שמעתי. הפרשנות הזאת זה לא המצאה של משהו חדש. אלא אם אני צודק, אף פעם לא יכול להיות בטוח, אבל אם אני צודק, אז בעצם מה ששמעתי אומר שהקטן צריך להמשיך לצום. למרות שאני כאילו שמעתי שהוא יכול להמשיך לאכול. אבל יזר, אם הייתם שואלים אותו, הוא אומר לכם, מה אתם רוצים? אני שמעתי מהרבותיי במפורז, זאת יחידה אחת, הקטן צריך להמשיך לאכול. זה הלכה למשה מסיני, מה אתם מתפלפלים לי פה? ואני בעצם יכול להסביר לו עם שיטת הניתוח שלי את מה שהוא שמע. לא שאני יוצא נגד המסורת, דיברנו קודם על השאלה, מה זה, יש מסורת ומולה הסברה שלי. הסברה שלי יכולה לגלות שמה שהמסורת אומרת זה לא זה, לא רק שהמסורת השתבשה, זה מה שאמרתי קודם. יכול להיות שהסברה שלי תגלה מה המסורת באמת אומרת, לא שהיא השתבשה, היא לא השתבשה. רק אתה לא מבין מה היא אומרת בכלל.
רבי אליעזר על הגישה הזאת חלק, הוא שמע אותם מסבירים לו עכשיו, הוא אמר מסורת, הוא שמע אותם מסבירים לו את המסורת.
יש. מה שעשיתי עכשיו, עשיתי הסבר מאוד ברור, אני מניח שמי שהיה שומע את זה היה מקבל. לא תמיד אתה יכול לעשות את זה. זאת אומרת, כשיבוא...
הוא לא חלק אותם בגישה, הוא חלק אותם על הפרשנות, היה להם אותה מסורת.
או שכן, או שלא. או שהוא לא הבין את הפרשנות, או שהוא לא היה מוכן לקבל את הפרשנות. כמו שיבוא הרמב״ם לעולם, נגיד, בפער מאוד גדול, כן, לבית המדרש של רב חיים. רב חיים יגיד לו שני דינים וגברה וחפצה וזה, הרמב״ם, אל תבלבל את המוח, הרמב״ם יגיד לו. הוא לא יהיה מוכן להקשיב, הוא לא יקלוט את מערכת המושגים, הוא לא רגיל לצורת הניתוח הזאת.
אבל אם הוא יעצור ויקשיב לו...
יעצור ויקשיב, זה לא יעזור, זה עולם שלם של מערכת מושגית, זה לא רק לעצור ולהקשיב, אתה צריך לגדול על זה. אתה צריך להפנים את זה, אתה צריך להבין את זה. אני אומר עוד פעם, בדוגמאות שאני מביא זה דוגמאות פשוטות, לכאורה מי שמבין אותם היה מסכים. אבל אני מביא את הדוגמאות האלה כדי להמחיש משהו יותר רחב. יש מצבים שבהם אתה נכנס ל... יודעים, אני אספר לך פעם, שסיפרתי פעם. אני למדתי בישיבה, כאילו, באסכולה פונוביץ'אית. בנתיבות עולם, בבני בו. אני בא לתשובה. אז זה אסכולה פונוביץ'אית כזאת, כן, רב שמואל וגלגולת. ואז באיזשהו שלב החלטתי ללכת תקופה מסוימת לכולל חזון איש. ואמרו לי, החבר'ה שם, תשמע, אתה לא תסתדר שם, זה סלובות קרס כאלה, לא, אין לי מי לדבר. זה לא, אתה לא תסכים, לא תבין עם שום דבר. אין לך שפה משותפת איתה. צחקתי עליהם, שתי צפרדעים, כן, חיות באיזה שלולית, וחושבות שזה האוקיינוס השקט. מה יכול להיות כבר ההבדל? זה כאן, זה הוא מנסח ככה, הוא מנסח ככה. אפשר לתרגם את זה אחד לשני. הגעתי לשם ובאמת לא השתדרתי עם מה שהם עשו שם. מה הם רוצים בכלל? דברים מוזרים, כל כך לא מובנים, כל כך לא מוגדרים, לא מחודדים. עולם אחר לגמרי, אחרי זה שמעתי גם קצת חבורס מאנשים שלמדו בסלובודקה, נראה לי עקום. עכשיו, יכול להיות שמה שאני אומר גם להם היה נראה עקום, אני לא אומר, אבל לא, לא נכנס כרגע לשאלה מי צודק, אבל העובדה היא שזה נראה לי עקום.
באיזה מובן, אבל
זה... עקום, זה משהו אחר לגמרי, זה חזוני שמואל רב שמואל כזה. חזוני זה חשיבה בלבטית כזאת. זה נראה לי הגיוני, זה לא נראה לי הגיוני, זה הכל. בלי כל המבנים הלוגיים, המתוחכמים האלה עם החלוקות וההבחנות והמשפטיזציה של הלימוד. ולכן, כשאתה נמצא בעולמות מושגיים שונים, גם אם יסבירו לך, אתה לא תקבל. זה עולם מושגי שלם, זה לא עניין של הסבר כזה או אחר. זה לא יושב לך על הראש. אגב, הביקורת שלי לצד השני, גם ביקורת, זאת אומרת, אני הרבה פעמים מספר על שני הסיפורים האלה ביחד. שנגיד, בפונוביץ' יש בעיה הפוכה. בפונוביץ' יש בעיה שהם לא מוכנים לשמוע שום דבר שהוא לא בשנית שלהם. יש דברים ששומעים ויש דברים שלא שומעים. לא עובר לי עליהם, זאת אומרת, לא תצליח לשכנע אותו בשום דבר שהוא חורג קצת מהסכמות הלוגיות שהוא רגיל אליהם. אין, הוא לא שומע, זאת אומרת, לא מוכן לשמוע. מין איזה קיבעון כזה בצורות חשיבה מסוימות, זה ואין בלתו. שסיפרתי פעם שהמגיד שיעור שלי בנתיבות עולם, היה תלמיד של רב שמואל רוזובסקי, תלמיד ככה מאוד דבוק בו. אז למדנו מסכת סוכה. וכשלמדנו את מסכת סוכה, אז יצא פעם ראשונה כרך של שיעורי רב שמואל על סוכה. זה היה הכרך הראשון שיצא, אם אני זוכר, נכון? האדומים האלה. אז יצא פעם ראשונה. עד אז היה מחברות של רבי יוסף רוזובסקי, היו כל מיני סטנסילים כאלה, אבל לא היה משהו מסודר. טוב, אנחנו מדפדפים בספר הזה שיצא. היה קצת מביך, כי מצאנו שם את כל השיעורים שהוא לימד אותנו, אזיס. פשוט אחד לאחד. לא אמר כלום, שהוא לא אמר שהוא קיבל את זה מרב שמואל, שהוא אומר בשם רב שמואל מה החידושים שלו. כל זה הוא אפילו הציג את החשבון שלו, את החידושים שלו. היה נורא מביך. לא ידענו כל כך מה לעשות עם זה. באיזשהו שלב החלטתי שאני חייב לשאול אותו. אז הלכתי, שאלתי אותו, תגיד הרב, אתה יודע, יצא ספר של רב שמואל. מה אתה אומר? לא שמעתי. על סוכה. האמת שמה שאתה אומר זה אחד לאחד מה שכתוב בספר. כאילו, שמעת מרב שמואל, זה... אמר לי, אתה יודע מה, אתה שימחת אותי בצורה שלא תתואר עכשיו, הוא אומר לי. קודם כל לא ראיתי את הספר, ב' לא למדתי אצל רב שמואל את מסכת סוכה. בכלל. לא שמעתי אצלו שיעורים במסכת סוכה. אלא מאי, הוא קנה בצורה כל כך עמוקה את צורת החשיבה, שהוא פשוט ייצר את שיעורי רב שמואל בעצמו. זאת אומרת, אתה לומד את הסוגיה, וזה היה מדהים, הדמיון היה מדהים. אחרי זה הבנתי, כי אני גם יודע לעשות את זה כבר לא רע היום, אני חושב, אבל אז היה ממש לא קשה להבין. זאת אומרת, זה הדוגמה הטובה לקיבעון הפונוביץ'אי, כי הוא מבחינתו היה מאושר, אני הייתי מאוחזר אם היה יוצא לי דבר כזה. אבל כי זה אומר ששכפלתי את רב שמואל, כבר היה רב שמואל אחד. אבל הוא מבחינתו זה פסגת העושר, זאת אומרת, כי המטרה שלו זה לשכפל את רב שמואל. אם הוא הצליח להגיע לזה, אז הוא השיג את מטרתו בחיים. וזה ממש תמצית הפונוביץ'איות.
מי עשה את ההבחנה בין תענית ואיסור אכילה? זה רב חיים עשה את ההבחנה הזאת שאתה אמרת?
לא, לא, לא. אני אומר ההבחנה מנוסח של רב חיים. רב חיים היה יכול לעשות את ההבחנה הזאת. אני לא מכיר רק כזאת. כן, ואני ניתחתי את זה ככה, לא משנה, אבל זה... אני אומר, מאחורי, פשוט כשלמדתי את הסוגיה שם וראיתי את החקירה הזאת של ארוך לנר, וארוך לנר כותב שאם זה יחידה אחת אז הקטן צריך, יכול להמשיך לאכול. ואז חשבתי לעצמי, רגע, למה להגיד שזה יחידה אחת או הרבה נקודות זמן בלתי תלויות? זה תענית ואיסור אכילה, ואז פתאום הגעתי למסקנה, רגע, אבל אם זה תענית, אז בעצם המסקנה היא שהקטן צריך להמשיך לצום. וזה ההפך מה שאמר ארוך לנר. אז פתאום אנחנו רואים שניתוח מושגי מהטיפוס הרב חיימי, כן, הבריסקאי הזה, יכול להוביל מאותה שיטה למסקנה אחרת, מסקנה הלכתית אחרת. ואני אומר עוד פעם, אם אני אלך עם זה רחוק, אז יבוא מישהו שלא רגיל בכלל לצורת הניתוח הזאת, והוא יגיד לי, עזוב, ואני חושב שאני מכיר גם היום כאלה, שלא יקבלו את הניתוח שאני אומר עכשיו. יחידה, לא שואלים למה, רב חיים עצמו. אנחנו לא שואלים למה, אנחנו שואלים מה. אז אם זה יחידה אחת וזה רגעים, אז זה יחידה אחת ורגעים. הוא לא שואל למה זה יחידה אחת ולמה זה רגעים. לא חוקי. ואז הוא לא יקבל את התזה שלי, אוקיי? אז לכן זה דברים שבהחלט יכולים לקרות. הרבה פעמים אנחנו רואים, ואדם יסביר לך מה שהוא חושב, ואתה לא תקבל. זה הרבה פעמים, אתה לא מסכים עם ההיגיון שלו. אבל לפעמים זה הבדל כל כך עמוק, שאתה לא מסכים עם צורת החשיבה, לא עם סברה כזו או אחרת. אלא כל צורת הניתוח הזאת נראית לך עקומה. כן, הפלפולים. מה הרב עובדיה כל הזמן דיבר על הפלפולים של האשכנזים? כי זה סוג הדברים שהוא לא קיבל את צורת החשיבה, הוא לא הסכים לצורת הניתוח הזאת. לא שהוא לא הבין, הוא הבין אני מניח, זה לא הנקודה, הוא לא הסכים, הוא חושב שזה לא נכון. בסדר? עכשיו אני לא יודע מי צדק פה ומי לא צדק, אני שייך לאסכולה שהיא לא הרב עובדיה, זאת אומרת, אני חושב שאני כן מזדהה עם צורת הניתוח הזאת, אבל אני אומר, בהנחה שצורת הניתוח הזאת נכונה, אז אני יכול להסביר לו דברים שהוא עצמו אמר באופן שיצא אחרת ממה שהוא חושב. ולא בטוח שהוא יצדק ולא אני. אני שמרתי, זאת אומרת, יכול להיות שאני זה יהיה זה שיצדק. כי אם צורת הניתוח הזאת נכונה, אז באמת אני חשפתי יותר נכון את מה שהוא אומר מאשר מה שהוא חושב. וזה בהחלט יכול לקרות. אתן לכם אולי דוגמה אחרת. יש... אני חושב שגם על זה דיברנו פעם. יש איזה נטייה ישיבתית לעשות חקירות דיכוטומיות. אני חושב לה אם זה דין כזה או דין כזה. נפקמינות ושלחות. למשל, כן, אחת החקירות הכי מפורסמות, בבא קמא, כל השיעורי פתיחה, כל המסכת טוחנים את החקירה הזאת. השאלה אם האדם חייב על נזקי ממונו בגלל שהוא התרשל בשמירה, או שהוא מתחייב על זה מעצם העובדה שממונו הזיק. זאת אומרת, אם ממון שלך הזיק, זה עצמו מחייב אותך בתשלום, לא הרשלנות בשמירה. יאללה, אבן האזל, יש כל מיני זקוות חוד. אבל אבן האזל זה בדרך כלל עכשיו המנסח הראשון של העניין. הופיע לפניו. בכל מקרה, אז יש כל מיני השלכות שהם מביאים, רובן אני חושב שהן לא השלכות, אבל יש, נגיד, השלכה אחת, היא השלכה שהיא כן קרובה, נראית קרובה יותר לאמת, וזה מחלוקת של הפני יהושע והחזון איש בשאלה על מי חובת הראיה. נגיד שהשור שלי נגח את השור שלך, ואני טוען, אולי אני צריך להקדים עוד הגדרה.
מוצאים לחברות.
מה?
מוצאים לחברות.
תכף נראה אם זה או לא, זה בדיוק השאלה. אבל אני אקדים עוד הקדמה. ברור, כולם מסכימים שצריך שני תנאים כדי להתחייב בתשלום. צריך שזה יהיה ממוני וצריך שאני אתרשל בשמירה. על זה לא נחלק אדם מעולם. ממוני באיזושהי רמה, כן? אם אני גוזל משהו, אם אני מעמיד בהמת חברו על כמת חברו, יום שנה, באופן עקרוני זה אמור להיות ממוני, ואני צריך להתרשל בשמירה. הוויכוח הוא לא בשאלה איזה אלמנט צריך, אלא איזה אלמנט הוא העילה המחייבת ואיזה אלמנט הוא משני. זאת אומרת, השאלה אם צריך רשלנות בשמירה, זה מה שמחייב אותי. אז ברור שצריך לשמור רק על משהו שהוא ממוני. אם הוא לא ממוני, אז פשוט אין עליו חובת שמירה. אז למה שיחייבו אותי על רשלנות בשמירה? אבל העילה המחייבת זה הרשלנות בשמירה. התפיסה השנייה אומרת לא. העילה המחייבת זה שממוני הזיק. עצם העובדה שממוני הזיק מחייבת אותי לשלם. אם התרשלתי בשמירה, אם לא התרשלתי בשמירה, אז פותרים אותי, בטענת פטור. אוקיי? אבל לפי שניהם צריך גם רשלנות וגם שזה יהיה ממוני. עכשיו אני מגיע למחלוקת של החזון איש ורב חיים. והפני יהושע. יהושע זה בלי הכונס, ולאף לא נובע. השאלה, השור שלי נגח שור של חברי, ואני טוען ששמרתי כמו שצריך, והוא נגח בכל זאת. והוא טוען, מה פתאום, הזקת לי, לא שמרת כמו שצריך, תשלם. מי צריך להביא את הראיות? והנפקמינה היא כמובן שכשאין ראיות, אז היא משלם או לא משלם. בדרך כלל, כששואלים מי צריך להביא את הראיות, לא באמת מתכוונים לשאלה מי צריך להביא את הראיות, כמובן. תמיד לשאלה מי יזכה בכסף, מי יזכה בכסף. הרי אין ראיות. אם יש ראיות, מה אכפת לי מי צריך להביא את הראיות? תביא את הראיות שיש, וזהו. השאלה מי צריך להביא את הראיות תמיד עולה כשאין ראיות. אז מי שהיה צריך להביא את הראיות ולא הביא, הפסיד. בסדר? לכן זאת, השאלה היא תמיד לא שאלה באמת על הבאת הראיות. אוקיי? אז אין ראיות, בקיצור, מי זוכה? זה השאלה. אוקיי? אז החזון איש טוען שמי שזוכה זה הנזק. והפני יהושע טוען שמי שזוכה זה המזיק. עכשיו, לכאורה פני יהושע צודק. מוצאים אחד לא, עליו הראיה. נכון? זאת אומרת, אם אתה לא הבאת ראיה שאני חייב, אז לא תצליח להוציא ממני, הרי המזיק הוא הנתבע. כן, הנזק הוא התובע. בשביל להוציא ממני כסף, אתה צריך להביא את הראיות. לא הבאת ראיה, הפסדת. אז אני זוכה. אבל החזוני שומר שלא. החזוני שומר שהנזק זוכה. המזיק מפסיד. למה? בדרך כלל מסבירים, אגב, זה רב שמואל, כולם נמשכים אחריו. רב שמואל מסביר שהוויכוח הוא בנקודה הזאת. אם המחייב שלי הוא הרשלנות בשמירה, אז כל עוד המזיק לא הוכיח שהייתה רשלנות בשמירה, אז אין עילה מחייבת, אני לא צריך לשלם. לא הוכחת, לא הרמתי את נטל הראיה.
כל עוד הניזוק לא הוכיח.
כל עוד הניזק לא הוכיח, אמרתי...
כמו
כל עוד הניזק לא הוכיח שהמזיק התרשל בשמירה, אין לו עילה מחייבת, זאת אומרת, הוא לא הקים את העילה. אז הוא פטור. אז זה היה פני יהושע. אבל החזון איש לומד שלא. עצם העובדה שממוני הזיק מחייבת אותי בתשלום. רק אם לא התרשלתי, אז פותרים אותי. זאת אומרת, הרשלנות או אי הרשלנות, זה ברור לכולם שזה ממון שלי שהזיק, על זה אין ויכוח. השאלה אם התרשלתי או לא. בסדר? זו השאלה שבוויכוח בינינו. זאת אומרת, פה יש, אני כבר חייב כי ממוני הזיק. אלא מה? אם אני הוכיח ששמרתי כמו שצריך, יפטרו אותי. אבל נטל הראיה הוא עליי, כי אני בא להיפטר. אוקיי? לכן לא שייך פה מוצאים בחברו עליו הראיה. זה הטענה. עכשיו זה סתם בסוגריים אני אומר, זה שמעתי מהרב לובנצווייג. הוא אמר לי פעם, ראית את החזון איש בפנים? אני אומר, לא, תמיד מדקלמים את החזון איש הזה, ולא ראיתי. תסתכל בפנים. החזון איש אומר את ההפך. כולם מצטטים את החזון איש. החזון איש אומר במפורש את ההפך. החזון איש מסביר למה המזיק מפסיד, בגלל שהטענה שלו לא סבירה. כי הוא טוען שהוא שמר, אז איך קרה נזק אם שמרת? אם שמרת כמו שצריך, אז איך קרה נזק? עכשיו, זה לא אומר שזה בלתי אפשרי, יכול לקרות, אחרת מתי פטורים? אם שמרתי כמו שצריך, אני פטור, למרות שהיה נזק, אני פטור. זה יכול להיות דבר כזה. אבל כיוון שהטענה הזאת היא בלתי סבירה, אז נטל הראיה הוא עליך. אז מה החזון איש בעצם מניח? החזון איש לא טוען שהרשלנות בשמירה פותרת, שחוסר הרשלנות פותר. לא, מה פתאום? גם הוא מסכים שמתחייבים על הרשלנות בשמירה. ובכל זאת נטל הראיה הוא עליי. כיוון שההנחה היא שהייתה הרשלנות בשמירה. זאת ההנחה פשוטה. אם היה נזק, כנראה הייתה רשלנות. אתה רוצה לטעון שהיה נזק למרות שלא התרשלת? תוכיח. זאת טענה לא סבירה. חובת הראיה אליך. אגב, זה חידוש גדול של החזון איש, מאוד אופייני, אבל גדול של החזון איש, כי החזון איש בעצם אומר, עזוב, מוחזקות זה לא עניין פורמלי. זה החשיבה בלבטית של החזון איש. אז אני שאומר, מוחזקות זה לא עניין פורמלי, זה שהכסף אצלך אז אתה מוחזק. אם אתה אומר טענה לא סבירה, אז אתה לא מוחזק.
גם בדיני הנזיקין, האזרחים יש את זה, יש את הכלל שנקרא הדבר מדבר בעד עצמו. כלומר, שאם, בדיוק אותה סיבה כמו פה, שאם קרה הנזק, סימן שהתרשלת.
כן.
אתה רוצה להראות, אז הנטל לא עליך.
כן, אוקיי. אז זה באמת מה שהחזון איש אומר, ולכן בעצם יוצא שגם לפי החזון איש, הרשלנות בשמירה היא המחייבת. ההנחה היא שהייתה רשלנות בשמירה אם היה נזק. אם אתה רוצה לטעון שלא הייתה, הנזק קרה למרות שלא הייתה רשלנות בשמירה, תוכיח. אז זה רק אנקדוטה. אבל יש עוד נפקא מינה מעניינת, וזה בסוגיה של משסה. הגמרא דנה במי שמשסה את הכלב של חבר שלו בשור של חבר אחר שלו. הכלב משך את השור. האם הוא חייב או פטור? בסדר? עכשיו, הטענה, יש שם מחלוקת. לאחד הצדדים הוא פטור. למה הוא פטור? כי הכלב לא שלו. אמרנו שיש שתי דרישות. צריך שאתה תהיה רשלנות בשמירה, צריך שהממון יהיה שלך. בסדר? במקרה הזה הדרישה השנייה לא מתקיימת. הכלב לא שלך. אם נעמיד בהמת חברו על כמת חברו, זה גם בפרק הכונס, זה משהו אחר, שם ודאי חייב, זה היה מצד ממון המזיק או אדם המזיק, אבל שם ודאי חייב, ושם בגלל שאני העמדתי אותו, זה לא שיסוי, שיסוי זה רק גרם. אז כך כתוב שם, עכשיו כמה אחרונים, וביניהם הפני יהושע, כותבים שאותו דין קיים גם אם אני משסה כלב של עצמי. לא משנה שהכלב הוא עם מישהו אחר, אני המישהו האחר הזה. שיסיתי כלב של עצמי, בשור של מישהו אחר, אני פטור. עכשיו, זה מדהים. בלתי נתפס. כמה אחרונים כותבים את זה? בלתי נתפס. למה? זה קל וחומר. הרי אם אני רק לא שמרתי כמו שצריך על הכלב שלי והוא יצא והזיק, אני חייב לשלם. עכשיו, לא רק שלא שמרתי כמו שצריך, אני שיסיתי אותו. נו, אז עשיתי עוד דבר הרבה יותר גרוע, ואז אני פטור. זה קצת מזכיר את הגמרא שזורק לי מראש הגג ובא אחר ושבר אותו בסייף. אז הרי שאלה הולכים בתר מעיקר או בתר תואר מנה. כן, הרי שאלה אם הכלי נחשב שבור מרגע שהוא יצא מהגג, ואז מי ששבר אותו בסוף שבר כבר כלי שבור. בעצם מי שחייב זה מי שזרק את הכלי. או שהולכים בתר תואר מנה והכלי לא נחשב שבור מההתחלה, אלא זה שלמטה שבר אותו. בסדר? עכשיו יש לנו איזושהי טענה שאם הולכים בתר מעיקר אז אף אחד לא חייב. הראשון, בסופו של דבר, הכלי נחשב שבור, אבל הוא לא שבר אותו באמת, בסוף השני שבר. השני שבר כלי שבור, כן? כמו ירשלים הלחמניות. כן, אתה ירשלים הלחמניות. הוא הגיע לקונדיטוריה, אז הוא מבקש לחמניות. הוא מתאים ללחמניות, הוא אומר, אתה יודע מה, אני מתחרט, קח את הלחמניות, תביא לי סופגניות במקום. אתה לא סופגניות, הוא יושב אוכל ויוצא החוצה בלי לשלם. רץ אחריו, בא לקונדיטוריה, אומר לו, תגיד, לא שילמת. מה אני צריך לשלם? סופגניות, נתתי לך לחמניות באדם. אבל לחמניות לא שילמת, לחמניות לא אכלתי, מה אתה רוצה? אותו דבר, זאת אומרת, הוא שזרק לי מראש הגג, אז גם כן, הטענה שם אותו דבר. זאת אומרת, אם אני זרקתי את הכלי וגם שברתי אותו בסייף אחרי זה, רצתי מהר למטה ושברתי אותו בסייף. אז הטענה היא של השיטה שהולכים בתא מעיקר, אני פטור. למרות שאני עשיתי את שני הדבר. אם הייתי זורק בלי לשבור בסוף, הייתי חייב. אבל כמובן שזרקתי בהתחלה ושברתי בסוף, אז אני פטור. כן, אותו רעיון. זה יכול להיות דבר כזה. אז ההסבר היחידי שיכול להיות לעניין הזה, פה אני צריך לקצר כי אני רואה שכבר נגמר לנו הזמן, ההסבר היחידי שיכול להיות לעניין הזה, לדעתי זה מוכרח. אין, לא יכול להיות הסבר אחר. לפחות בנזקי קרן, אני חושב שזה נכון, בנשיכה של כלב נחשב כקרן, הוא ענתו להזיק וכו'. שבנזקי קרן, החיוב הוא חיוב על הבהמה, לא על האדם. הבהמה עצמה חייבת, רק הבהמה אין לה כסף. אז מעבירים את חובת התשלום לבעליה. אבל בעצם מי שמתחייב באופן בסיסי זה הבהמה. יש לזה כל מיני ראיות, אני שור המדבר. שור הפקר שנגח, אז אני זק, זוכה בשור. למרות שהשור הוא הפקר, עכשיו אני בא ולוקח את השור. אני זק יכול לעכב, הוא זוכה בשור. למה הוא זוכה בשור? אין חובת תשלום, אבל השור לא היה בעלים, אז מה אם הוא נגח? כי יש חיוב על השור עצמו, בסדר? אם יש לו בעלים, אז החיוב עובר אל הבעלים. הבעלים צריך לשלם את מה שהשור מתחייב. אם זה כך, אז אפשר להבין את מה שבני יהושע אומר. למה? כי הכלב צריך להיות חייב, ואז החיוב עובר אליי, נכון? עכשיו אני משסה את הכלב. הכלב חייב?
לא.
פתאום שיסו אותו, הוא לא אשם. הוא כלב, הוא לא
אשם. זה אין חיוב שיעבור.
אין חיוב על הכלב. אין חיוב על הכלב, אין מה שיעבור אליי. אם אני לא שמרתי כמו שצריך והכלב יצא, אז הכלב חייב. כי אף אחד לא שיסה אותו, הוא עשה את הנזק. והחיוב עובר אליי כבעליו. אבל אם אני שיסיתי אותו, אז ברור שעליי יש יותר אשמה. אבל דווקא בגלל זה הכלב עצמו פטור. וממילא אין אפשרות להעביר את החיוב אליי. עכשיו, זה כנראה נכון בנזקי קרן. אני לא חושב שאפשר להגיד את זה בכל המזיקים, אבל לפחות בנזקי קרן שזה ראיות לא רעות. לכן גובים מגופו חצי נזק של קרן. לא משנה, יש לזה כמה אינדיקציות. בכל מקרה, עכשיו, אם זה באמת כך, ברור שבפני יהושע הזה מונחת תפיסה שחיוב התשלום הוא חיוב על עצם העובדה שממוני הזיק, לא לרשלנות בשמירה. אם העילה היא הרשלנות בשמירה, אז ברור ששיסוי זה פי אלף מרשלנות בשמירה. ודאי שאני חייב. אלא מה? הכוונה, ממוני עצם העובדה שממוני הזיק מחייבת אותי, ובלבד שהתרשלתי. למה? כי אם ממוני הזיק, אז החיוב מוטל עליו. אבל כיוון שהוא ממוני, אז החיוב שלו עובר אליי. זה כמובן בתנאי שהתרשלתי בשמירה. אם לא התרשלתי, אני אומר, הוא עשה את זה, אבל אני ניסיתי למנוע. אל תעביר אליי את החיוב, את החיוב שמוטל עליו.
כלומר, אתה דן ברשלנות רק אחרי שהחלטת שזה ממונך.
בדיוק. עכשיו, זה חייב להיות, שזו תפיסה של הפני יהושע. אבל הפני יהושע קודם הרי אמר, את ההפך, שהרשלנות בשמירה היא המחייבת. נכון? ולכן הוא אמר שמוצאים מחברו עליו הראייה. נטל הראייה הוא על הנזק, ולא על המזיק. זה מתיישב עם מה שכותב הפני יהושע פה, שזו התפיסה שממונו המזיק. אז הטענה שלי זה שזה שניהם. המחייב זה או... זאת אומרת, המחייב הוא שזה ממונך ורשלנות בשמירה. בלי היררכיות. לא שיש עילה ותנאי צדדי. יש שני... הצטברות של שני התנאים ביחד הם העילה המחייבת. אז לעניין הרשלנות, לעניין חובת הראייה, אז ברור שכל עוד לא הבאת שראייה לזה שהייתה רשלנות בשמירה, אתה לא יכול להוציא ממני את הכסף. נכון? כי מספיק שאחד התנאים לא יתקיים, לא הקמת עילה. אוקיי? לעניין השאלה, האם אני מתחייב כששיסיתי את הכלב, ברור שזה גם בסדר. כיוון שאם שיסיתי את הכלב, אז הכלב פטור, נכון? כי הוא לא אשם. ממילא, אז כבר אי אפשר להעביר אליי את החיוב. בין אם התרשלתי, בין אם לא התרשלתי, זה לא משנה, אין חיוב להעביר אליי. אז זה מסביר את שני הדינים של הפני יהושע. עכשיו, אני מאמר שאם היינו שואלים את הפני יהושע, הוא לא היה יודע להסביר לי את מה שאמרתי עכשיו. כמו שאני טוען את זה בשיטת הפני יהושע. אלא מה? אינטואיטיבית זה היה נראה לו שם בשיסוי של כלב, ואינטואיטיבית היה נראה לו פה שחובת הראייה זה המוציא מחברו עליו הראייה. עכשיו, הוא עצמו לא שאל את עצמו בכלל את השאלה, את החקירה הבסיסית, האם זה הרשלנות בשמירה או עצם העובדה שממונו מזיק. הוא לא שאל את עצמו את השאלה, כי הוא לא עבד בצורה כזאת, הוא לא עשה חקירס של בריסקרס. אז הוא לא שאל את השאלה, למרות שאני פעם נתתי הרצאה לפני יהושע ואמרתי שדווקא יש צפון ניצנים בריסקאיים. אבל לא פה. פה הוא לא חשב בצורה כזאת.
ברור שבשיסוי הכלב התוצאה לא סבירה.
אוקיי, עובדה שהוא אמר אותה.
מה?
אני לא אכפת לי כרגע אם אתה מסכים או לא, אני שואל מה הוא חשב. פני יהושע אומר את זה. אגב, עוד כמה אחרונים אומרים את זה. צריך להילת השחר למשל, גם כותב את זה, אבל יש כמה אחרונים גם לפני כן. בכל אופן, אז מה הוא חשב בפני יהושע? לדעתי, אני לא יודע אם הוא היה מצליח להציג לי תמונה קוהרנטית שמסבירה את שני הפסקים האלה. אם הייתי מציב בפניו את השאלה בצורה הדיכוטומית, או רשלנות בשמירה, או ממונך שהזיק, אז הוא היה מרים ידיים. הוא היה אומר, אתה יודע מה, באמת נראה שיש סתירה בדבריי, הוא היה מוותר על אחת הפסיקות. אבל יכול להיות שבשיטה הזאת שאומרת, רגע, מי אמר שזה צריך להיות דיכוטומי? יכול להיות ששניהם ביחד, לא או זה או זה. ואז פתאום אני מצליח להעמיד בחזרה את האינטואיציות שלו, ואם הוא לא היה חושב על זה, אז יכול להיות שהוא היה נסוג ממה שהוא אמר. בעוד שהאמת היא שהאינטואיציה שעמדה מאחורי מה שהוא אמר, יכול להיות בהחלט שהיא התפיסה הזו. התפיסה של שני הדברים ביחד. ולכן, אם הוא לא מצויד במערכת הכלים הבריסקאית הזאת, שעושה את הניתוח, ואז עושה סינתזה, ואז מצליחה ליישב את שני הדברים, יכול להיות בהחלט שהוא היום משנה את הדין.
הרבה פעמים
שבן אדם
אומר, זה ברור שזה, אני לא יודע להסביר את זה.
בדיוק. ואז אתה עושה לו ניתוח, אתה אומר לו, רגע, אתה חייב לסגת, זה לא עומד במבחן. אבל יבוא מישהו יותר חכם או בשיטת ניתוח אחרת, והוא יראה לו שכן, זה כן יכול להחזיק מים. ואז הוא בעצם יכול להישאר עם האינטואיציה הראשונית שלו. אוקיי?